איזה תלמיד היית?
אני הייתי תלמיד, אני מוכרח להגיד, די בינוני, אבל די סקרן. מקצועות שעניינו אותי, בעיקר בתחום ההומניסטיקה, אני חושב שהייתי תלמיד יותר מבינוני, אבל נגיד, אני חושב שמתמטיקה הייתי די בינוני. בדרך כלל אנשי חינוך מתגאים מאוד בזה שהם היו תלמידים גרועים מאוד. אם תסתכל על ההיסטוריה של האנשים שכתבו על חינוך, הם תמיד מציינים את העובדה שהם לא הסתדרו בבית הספר, זרקו אותם וזה, או שהם היו גאונים. אני לא זה ולא זה. הייתי תלמיד סביר.
אם אני מבקש ממך להשלים את המשפט, כמו שעושים הרבה פעמים בבית ספר, בתי ספר הם...
אני חושב שבתי ספר הם מוסדות שנמצאים בבעיה עמוקה מאוד, הם מחפשים את דרכם. הייתי אומר ככה, בתי ספר הם מקומות אומללים. הם אומללים לתלמידים מסיבות ידועות, אבל גם כמוסדות חברתיים הם אומללים במובן זה שהם איבדו את הכיוון. והם מותקפים היום על ידי החברה. זאת אומרת, מה שפעם מעט אנשים אמרו שבית הספר הוא מקום בעייתי וכן הלאה, היום זה הפך לקומון סנס. כלומר, כן. רוב האנשים היום יגידו, בלי להבין את זה עד הסוף, נכון. שבית הספר זה מוסד של המאה ה-19, שנתקע ככה באמצעיתה של המאה ה-21, הוא לא רלוונטי, הוא לא פונקציונלי. אז את זה אומרים לבית הספר, לא אומרים את זה לבית חולים למשל. כן. אומרים את זה לבית הספר. ובית הספר הוא מקום מומלל, משום שכולם אומרים להם תשתנו, אבל אף אחד לא יודע איך, כן. לאן הם צריכים להשתנות.
זה ממש משמעות.
והם גם מומללים במובן זה, שאם הם באמת יתחילו להשתנות, החברה תתנגד. כלומר, החברה מפנה אל בית הספר מסר כפול, שמאמלל אותו. מצד אחד היא אומרת לו, תשתנה, תהיה בית ספר של המאה ה-21, בית ספר חדשני. לצד זה היא לא יודעת איך נראה בית ספר של המאה ה-21, בית ספר חדשני. ולצד זה, אם בית הספר באמת יעשה צעדים להתחדש, החברה לא תאפשר לו. סיבות שאולי עוד נדבר עליהן. לכן הייתי מגדיר את בית הספר, אם את שואלת, בית הספר הוא מוסד אומלל.
מוסד אומלל. נהדר. ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת, יוצרת תוכן ומרצה. בפודקאסט של מעלה בטוב אני מבקשת לאתגר פרדיגמות, קונבנציות שהסלילו אותנו אליהן, בתי כלא שנבנו במיינד שלנו, שאפשר לפרוץ, להזיז אותנו מאזור מצוינות שלנו, לחבר אותנו לאזור הגאונות שלנו. בכל פרק אני מראיינת מומחה או מומחית בנושא חיים אחר שמאפשר לנו לשאול שאלות חדשות שקשורות בנו, בחיבור שלנו לעצמנו, כי בעולם שבו הקבוע היחיד הוא השינוי, יש קבוע משמעותי, שאם רק נכיר בו נצליח אולי לסגשג, לזכות בוודאות ובמצפן פנימי, והקבוע הזה הוא אני. כלומר, את או אתה, או תוכן בקהילה שמעלה בטוב, בפייסבוק, בערוץ של מעלה בטוב, ביוטיוב ובאינסטגרם, רגב דנה. כשהייתי בת 5, צבעתי בגן ארנב, בצבעי פרון. אני לא זוכרת את רגעי הצביעה עצמה, אבל אני מאוד זוכרת את ההתרשמות שזכיתי לה בבית, כי וואו, דנה לא יוצאת מהקווים. ונדמה לי שכל חיי השתדלתי לא לצאת מהקווים. האמנתי לקווים האלה, שרק בתוכם ראוי להישאר, הייתי תלמידה טובה, מצטיינת, לא הפרעתי, שילבתי ידיים, הצבעתי יפה. נלחצתי לפני מבחנים ושקדתי בהכנת עבודות. הצערתי שאני אוהבת ללמוד, כי למדתי שזה מאוד מרשים את מי שביקשתי להרשים. ורק כשנסדקתי ויצאתי מהקווים, תהיתי אם באמת אני אוהבת ללמוד. היום אני יודעת שכן, שמאוד, את מה שאני בוחרת. ציטוט מרעיון איתו עורר אותי להעמיק ולהכיר את תפיסותיו החינוכיות. הוא נשאל, ואם ילדים לא רוצים ללכת לבית ספר וענה, זה סימן שהם בריאים בנפשם. ילד שלא רוצה ללמוד הוא ילד נורמלי. אם הוא חוזר מבית ספר ואומר, למדנו חפיפת משולשים, זה היה מרגש, תזמינו רופא. בעצם, אל תחכו, קחו אותו למיון. בית ספר הוא מיזם של מבוגרים הנכפה על ילדים ויש בו יסוד אלים. אל תצפו שילד שלכם ישמח ללכת לבית ספר. במקסימום הוא נהנה בהפסקות וחברים. בית ספר, בתי ספר הוקמו במאות ה-19, ה-20 כדי לתמוך במדינות הלאום, בתעשייה המתפתחת לייצר פועלים צייתנים עם מסורת חשיבה אחידה, שטנצית, ומאז ועד היום הוא לא השתנה מהותית, למרות אין ספור הרפורמות. יש לנו ציפיות מבית ספר שינחיל ערכים, שיתפח מיומנות, שיתאם לנער ולדרכו, שיתקן את החברה ואת העולם, כמה הוא מאכזב. מה הם באמת לומדים שם הילדים שלנו? מה הם המטרות המוצערות ומה הן המוסוות? האם מבחנים משרתים את המטרה מעודדים תשוקה ללמידה? האם יש מקום לצפות לתשוקה ללמידה? מה השפעתו של החינוך? על בני האדם הבוגרים שתלמידיו יגדלו להיות, האם יש מקצועות ראויים אחרים, כמו מתמטיקה למשל, איך הוא פוגע בחשיבה עצמית ויזמית, האם אפשר לקיים בית ספר שאינו מסליל לשטנץ, הכי קל להתלונן, לבקר, לצקצק, לסרטט חלופה, זה כבר מסובך, מורכב. פרופסור ירום אורפז הוא מרצה לחינוך במכללת בית ברל, הוא פרסם ספרים ומאמרים על מטרות החינוך, הוראה ולמידה, ואת ספרו מחשבות לא חינוכיות קראתי לאחרונה בשקיקה, ונחשפתי למורכבות של הנושא ולחלופות מעניינות ממש. אהלן יורם, תודה שבאת.
שלום דנה, תודה על ההזמנה.
לפני שאנחנו מתחילים, אני מעניינתי לשאול אותך שאלה שהיא אולי בחזקת אקסיומה. כל הילדים בטבע שלהם הם סקרנים ורוצים ללמוד?
לא, בכלל לא. ויש לנו המון באמת מין הזיות רומנטיות על הילדים. שילדים סקרנים מאוד, שואלים הרבה מאוד שאלות וכן הלאה. אני לא חושב שכל הילדים, זה באמת תפיסה קצת ילדותית רומנטית. של ילדים. אוקיי, כאילו רומנטית, כן. שהם סקרנים, הם יצירתיים. זה נכון שמשום שהם יודעים יותר וכבולים פחות לנורמות, הם מפתיעים אותנו. לעתים קרובות בהתנהגות סו-קולד לא נורמטיבית או בשאלות לא צפויות. אבל אני לא בטוח. הטענות המדעיות בעניין זה מאוד חלוקות. הטענה הבסיסית היא שאכן ילדים פחות או יותר הם באמת יצירתיים ונועזים עד סביבות גיל 10 או אפילו לפני כן, ואז כמו שאמרתם מתחילים לצייר בתוך הקווים. נגיד שאתה נותן לילדים לצייר בית בגיל היצירתי שלהם, הם מציירים בתים באופנים שונים. בסביבות גיל 6, 7, 8, אתה פתאום רואה שכולם מציירים את אותו בית. תסתכלי בישראל, זה בית עם גג רעפים אדום וערובה. איפה ראיתם ערובה? אין ערובות. אבל זה מוסכמה. כלומר, כן. ילדים באמת מתחילים
למצוא... זה אייקון של בית, כן.
נכון, אייקון של בית והיצירתיות נעלמת. את כל זה מספרים לנו כדי לומר שמה שהורס את הילדים זה בית הספר. ילד מגיע יצירתי לבית הספר ויוצא משם ילד שגרתי מאוד. האמת היא שהיצירתיות, אותו דמיון פרוע וזה נעלמים מסיבות כאלה או אחרות, יותר אבולוציוניות, לא צריך להשים את בית הספר בזה. אבל בואי נאמר ככה, שילד פרוע יותר, משוחרר יותר מאיתנו המבוגרים, משום שהוא קבול פחות לנורמות, פחות כן. יודע מה מקובל.
וככל שהוא לומד את זה יותר... הוא לא עבר סוציאליזציה שאתה עובר באותך, כאילו, נכון, כדרך החיים.
נכון,
כן.
עובר סוציאליזציה, וייתכן שיש לא מעט חוקרי מוח, שאומרים שיש איזו התרחשויות מוחיות אפילו כלשהם, שלא הכל הוא תוצר של הבניה תרבותית חברתית, אלא חלק המוח עצמו עובר איזה מהפך.
אני מוכרחה לקבל את מה שאתה אומר, ועדיין יש לי איזו תחושה, חוויה, אמונה, שאנחנו כן רוצים להתפתח כל הזמן, שזה חלק ממטרות הפסיכולוגיות היסודיות שלנו.
אני בכלל לא בטוח, דנה. אולי את רוצה להתפתח כל הזמן, אבל את לא מייצגת אף אחד. אני חושב שדווקא בני אדם, יש להם נטיות הפוכות. נטייה מאוד בסיסית זה דווקא להתקבע, להמאם אורות, לסגור מדפים, להצטמצם בעולם שלי, להיות באזור הנוחות, מה שנקרא. בני כן. אדם שאופים להיות באזור הנוחות. תראי, מבחינה מוחית, אם מדברים על המוח, ואני לא חוקר מוח, אני חושב שהמוח באופן מהותי לא אוהב לחשוב. אם יש דבר שהמוח באמת לא אוהב, באופן עמוק, אורגני זה לחשוב. למה משום, שימי לב, כל הפעולות שמתבצעות, אוקיי, במוחנו ללא חשיבה מודעת, נגיד ללא הקורטקס והנאו-קורטקס, מתבצעות נהדר.
באופן אוטומטי.
כלומר, באופן אוטומטי. המוח מנהל עכשיו אצלנו אין ספור מערכות, את מערכת העיכול והיציבה והראייה והשמיעה, כל זה באופן לא מודע, זה מתנהל נהדר. ברגע שנכנסת חשיבה מודעת, הכל משתבש, שימי לב, ברגע שנכנסת חשיבה מודעת, קורים שלושה דברים. אחד היא איטית מאוד. היא מאוד איטית.
כן, זה מה שקרה לזה, אגב, פרופסור דניאל קהנמן, לחשוב מהר, לחשוב לאט.
לחשוב, אז...
אז החשיבה האיטית היא חשיבה שקורית בקדמת המוח שלנו, והיא חשיבה לא אוטומטית. חשיבה הלומדת שלנו, נכון?
נכון, אבל גם החשיבה המהירה שלנו, אצל דניאל קהנמן, היותר רגשית, היא גם נורא איטית, ביחס החשיבה הלא מודעת, שמנהלת עכשיו את מערכות גופנו. עכשיו, ברגע שנכנסת חשיבה מודעת, אחד היא נהיית איטית, שתיים, עם עתירת טעויות, יש המון טעויות, טעויות שלא נעשות בחשיבה הלא מודעת, המוחית, האורגנית. והדבר הנוסף, החשיבה המודעת שלנו, יש שם מגבלה מהותית. היא יכולה לעסוק רק בדבר אחד. ברגע זה את יכולה או להקשיב לי, את לא יכולה לחשוב על, על תוצאות הבחירות מאתמול או על האוברדרפט שלך. לא יכול ללכת.
הזכרת לי עכשיו.
לעומת זאת, הנה, הזכרתי לך ואז הפסקת להקשיב לי, את רואה? ולעומת זאת, החשיבה כאילו לא מודעת שאני עוסקת בהרבה דברים, בעת ובעונה אחת. ולכן הייתי אומר כך, שהמוח לא סובל את החשיבה הלא מודעת. החלק הזוחלי או הלימבי של המוח, החלקים הקדומים, אומר לחלקים המפותחים יותר, לקורטקס ולנאו-קורטקס, מי צריך אתכם? מה אני צריך את החשיבה המודעת שלכם? ולכן, המוח עושה מאמץ לעקוף את החשיבה המודעת. איך? באמצעות הזיכרון. הזיכרון זה מנגנון לעקיפת החשיבה. למה? איך בני אדם פועלים? תראי, מה שהלך לך טוב, דנה, את... מתייקת את זה בזיכרון שלך וחוזרת עליו.
כן, כמו סכנות. גם אותם אני אתייק בזיכרון של תיזהרי. כן.
נכון. ולכן חוקר המוח שאני מאוד אוהב, דניאל ווילינגהאם, בדרך כלל אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בדרך כלל.
כן.
משמע, אנחנו באמת נמצאים על טייס אוטומטי, וכמו שאמר פעם מישהו, בני אדם ישנים. 8 שעות בשכיבה ו-16 בהליכה. זה מצבנו.
כן.
ולכן, באופן אורגני, בואי נאמר, אני חושב, מוחי, נוירולוגיה, מוח לא אוהב לחשוב. גם באופן חברתי אנחנו לא אוהבים לחשוב. תראי, הדחף שלנו הוא לא דחף אינטלקטואלי. ניטשה כתב, ברגע שאדם מתחיל לחשוב, הוא נהיה אדם בודד. ובני אדם לא רוצים להיות בודדים. הדחף הפסיכולוגי המהותי שלנו הוא להיות בקונצנזוס. ולכן רוב הזמן אנחנו מחפשים מה השכבה החברתית שאני רוצה להתייחס אליה ולהתקבל עליה, מה היא אומרת ואני ממחזר את זה. לכן בני אדם לא חושבים, אמר היידיגר, אלא מפטפטים. היידיגר הבחן בין דיבור ופטפוט. הוא אומר, בני אדם מפטפטים. לפטפט זה לחזור על מטבעות לשון שאחרים אומרים, על היגדים, על הדעות שלהם. מדברים אנשים בודדים למדי. המדברים באמת אומרים את עמדתם שלהם. כאילו מה שהם חושבים עובר איזה פריזמה אישית, איזה מוקד אישיותי כזה אותנטי. אבל רוב בני אדם, אני חושב שהם לא כך רוצים להתפתח, הם לא כך רוצים לחשוב, הם לא כל כך רוצים להציג איזו עמדה מקורית שעלולה לסכן אותם. לצד זאת, בגלל שהאדם הוא יצור מורכב, וכל דחף שיש לנו, מולו יש כנראה דחף הפוך, יש גם דחף כזה, כן, להתפתח ולמצות את הכישרון שלנו. נגיד את זה בשפתו של הווארד גרדנר. הווארד גרדנר אמר שלבני אדם יש 8 אינטליגנציות שונות. בניגוד לתפיסת ה-IQ, שאומרת לבני אדם יש אינטליגנציה אחת כללית, קוראים לה, מסמנים אותה ב-G, General Intelligence, שניתנת למדידה ב-IQ, אמר הווארד גרדנר, בספרו החשוב מ-1983, Frames of Mind, שם הוא אמר שלבני אדם יש 8 אינטליגנציות שונות. למשל, אינטליגנציה מתמטית. יש אנשים שחזקים במספרים. אינטליגנציה ורבלית. יש אנשים שטובים בדיבור ובהבנת טקסטים כתובים. אינטליגנציה מוזיקלית. אינטליגנציה מרחבית. התמצאות במרחב. עכשיו, כל אינטליגנציה כזאת, הוא אמר, היא גם תשוקה. היא תשוקה למצות את עצמה. אז יש לנו גם אדם שיש לו כישרון למתמטיקה, אינטליגנציה מתמטית, יש לו גם תשוקה לממש את הכישרון הזה, אוקיי?
כן.
באופן כזה, אם בחברה יש הרבה מאוד כישרונות, אז אחד יעשה לנו ארכיטקטורה, זה אינטליגנציה מרחבית, אחד יעשה לנו חשבונות.
אתה אומר, ממבט על, יש לזה סיבה פונקציונלית.
אני חושב שזה פונקציונלי. זה כן. פשוט עוזר להישרדות, ובחשבון האחרון כנראה שזה הדחף המהותי שמסביר הכל, הדחף שאנו להישרד. ולהתרבות שזה סוג של...
תכף, התפיסה שלך לגבי האם ילדים באמת נכנו בתשוקה בסיסית, מולדת ללמידה, והתשובה המורכבת שלך לגבי זה, ננסה אחר כך להבין איך זה בא לידי ביטוי בבתי הספר ובחינוך ובית ספרי. ולפני כן, בואו נתחיל מתיאור בית הספר. בשלב המצוי שלו, מה אנחנו יודעים על בית ספר כמו שאנחנו מכירים אותו היום?
תראי, קודם כל, מה שאנחנו יודעים על בית ספר, זה כפוף מאוד לאיך אתה רואה את בית הספר הרצוי. בוא. עכשיו זה נורא מעניין לראות איך באמת בני אדם אומרים דברים שונים על בית הספר בהתאם לאג'נדה שלהם. נגיד, בוא. אנשים בעלי השקפת עולם חינוכית, נגיד שמרנית, יגידו, בית ספר זה מקום נהדר. לומדים בו משמעת, לומדים בו ידע בסיסי. לעומת זאת, אנשים שיש להם תפיסות חינוכיות פרוגרסיביות, רואים בית ספר אחר. הם יגידו לך, הילדים משועממים עד מוות, הלמידה לא יעילה, אנחנו מדכאים את הדחף שלהם למימוש עצמי, כך שקשה לנו מאוד להסכים מהו בית ספר. בכלל, צריך להבין באופן עמוק, שבני אדם לא רואים את המציאות כמוצ'י. כלומר, הם רואים תמיד את המציאות מבעד לדימוי אידיאלי של המציאות. זה הקטע. לכן, אין דבר כזה מיהו בית הספר. אבל אם את שואלת אותי,
אותך.
נגיד אותי,
נקודת המבט שלך. כן.
מנקודת מבטי, באמת, בית ספר כאמור, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות. אני חושב שהיתרונות שלו הם לא מעט חברתיים, ואנחנו ופסיכולוגים, וראינו את זה בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה ראינו ילדים היו מבודדים בביתם, ואיבדו ממש את היכולת לתקשר עם בני מינם, ונורא היו צריכים את בית הספר. בית הספר באמת המנהל שלא מודדת.
שזירה חברתית, אתה אומר.
מבחינה חברתית.
כן.
מבחינה לימודית, גם אפשר להגיד הם מקבלים כך או אחרת, אבל אני בדרך כלל נוטה לתפוס את בית הספר באופן ביקורתי מאוד. אני באמת חושב שהלמידה, קודם כל, היא באמת לא יעילה. אני חושב ש... 90% מהחומר נשכח, תמיד כשאני מדבר עם הורים, אני אומר להם, תשמעו, אם אני עושה לכם בחינות בגרות כאן בקהל, הממוצע לא עולה על 4. ספק אם אתם עוברים בגרות במקצוע שאותו אתם מלמדים.
וואו.
אבל יותר מכך, אני חושב שבמובן מסוים, בית הספר מסניע את הלמידה על הילדים. בית הספר אומר על עצמו שהוא מלמד בשיטת הטעימות. דהיינו, ילדים תואמים, קצת תנ"ך, קצת ספרות, קצת כימיה, קצת פיזיקה, מתמטיקה, מקבלים תיאבון, ומאוחר יותר הם יעמיקו באחד מהמקצועות האלה.
במה שגירה אותם.
לעומת זאת, אדם אחר בשם ניל פוסטמן אמר שבית הספר מלמד בשיטת החיסונים. הוא נותן לילד חיסון נגד תנ"ך, חיסון נגד ספרות, חיסון נגד מתמטיקה ופיזיקה. וזה המצב. כלומר, שילדים עוזבים את בית הספר עם חוויה שלילית של למידה. לא של כל למידה, אלא הלמידה הבית ספרית. כי מה אנחנו רוצים ללמד אותם בבית הספר? רעיונות מופשטים. וילדים מפתחים רתיעה מרעיונות מופשטים בעקבות 12 שנים של התנסות בית הספר.
אבל כאן אני רגע, back to differ, כי בתחילת הדברים אתה אמרת, מראש המוח שלנו לא כל כך אוהב למידה, והוא נרתע מזה, אז האם יש בכלל דרך לעקוף את זה?
או, את צודקת, אז תראי, עוד פעם, המוח גם לא אוהב ללמוד, אבל אמרנו, כל דבר הוא גם וגם. צריך להבין שבאמת האדם הוא יצור אמביוולנטי, דו משמעי. על כל דחף יש לו דחף אחר. אז לצד הדחף באמת לא ללמוד, הדחף לישון ולהיות על אוטומט, יש גם דחף. כן לפרוץ את הפרדיגמה ואת הקופסה וללמוד ולהתפתח ולממש את הכישרונות הטבעיים שלנו. יש, אם בית הספר היה עולה על העניין הזה, היה עולה על הדחף הזה, אוקיי, ועובד איתו, יכול להיות שהיינו מגיעים רחוק יותר. למשל, דמי בנפשך, נגיד, שהיינו מאבחנים ילדים בהתאם לאינטליגנציות שלהם, המרובות, והיינו מאתרים אינטליגנציה אחת בסיסית, או שתיים או שלוש, שיש לו אינטליגנציה גופנית, ילך חזק מאוד על ספורט, אינטליגנציה מוזיקלית, חזק כזה, היינו מגיעים לתוצאות טובות יותר.
מעניין, אנחנו תכף נגיע לזה בבית ספר הרצוי לשיטתך, אבל אני בכל זאת רוצה עוד להתעכב על האלמנטים שאתה מזהה במצוי, כי אתה אומר, בית ספר לא מעודד לתשוקה ללמידה, וזה הזכיר כך, כשדיברת, מגדלת שני ילדים, שני בנים שהם כרגע נמצאים במערכות בית ספריות, ואני זוכרת שהילד הגדול שלי, כשהוא היה קטן יותר, צעיר יותר, למד למבחנים, הוא אמר לי, אני לומד למבחן, ומיד כשאני מסיים, אני ממש שוכח הכל, כדי שלא יישאר לי תאי זיכרון. זה נורא הצחיק אותי,
המטאפורה הזו. אני רוצה להגיד לך, לא, הוא צדק, הוא אשכרה צדק, מילה, זה אפילו לא מטאפורה. למה בית הספר מסניע את הלמידה? בגלל מה שהילד שלך אמר לך. ילד מבין בכיתה ב' או ג' שבעצם כאן לא לומדים. כאן לא לומדים. כאן משחקים בלמידה. למה? בית הספר מלמד בעצם את הילדים. אם אתם רוצים להצליח בבית הספר, אסור לכם ללמוד. רק ילדים שלא לומדים מצליחים בבית הספר. למה אני מתכוון? אם ילד למשל למד ברצינות, דמי בנפשך, אוקיי, שילדה נגיד למדה, לומדת נורא ברצינות ספרות, אוקיי, נגיד בזמני למדו, עשו בגרות על החטא ועונשו, היום על אדגר קרת, אבל נגיד,
קרה את... כן, באמת לא ידעתי.
כן, כן, הכל נהיה קל וחביב ונגיש, כי צריך באמת להיות רגיש לנפשו של הילד. אבל אנחנו למדנו 600 עמוד החטא ועונשו. עכשיו תראי לך שילדה באמת צוללת לתוך דוסטויבסקי. קרתה לה תאונה, והיא התעניינה. ואז שבאה אמא הביתה, היא שואלת, תגידי, הפיודור הזה, מה שמו? כתב עוד ספרים? והיא אומרת לו, כן, ומביאה לה את האחים קרמזו, ואת הקוביוסוס. והילדה האומללה שלנו שקעה לספרות הרוסית במאה ה-19. מה קרה ללמידת המתמטיקה שלה? ללמידת האנגלית? היא מתחילה לפגר בהם, כי היא עשתה השקעת יתר בספרות. זה מה שהבן שלך אמר. אסור לי להמיס, כמה בסך הכל נוירונים יש לו שם במוח, אסור לי להמיס עליהם, לכן אני צריך לפנות מהר מאוד, כדי באמת להמיס על הפלטפורמה הקטנה הזאת חומר חדש. והוא צודק, כי אי אפשר ללמוד כל כך הרבה מקצועות וכל כך הרבה חומר בכל מקצוע. זה לא אנושי הדבר הזה.
כן, אבל הם גם מבינים משהו לגבי האינסטרומנטליות של הדברים. אני ממש מסתכלת עליו, אני אתן אותו חייב כדוגמה, בסדר? אוקיי, יש בבית ספר שיטת משוב. המורים מדווחים כל הזמן ומזינים לתוך המערכת את שיעורי הבית, את הציונים שהילד קיבל, אבל גם את ההתנהגות שלו. כשהבן שלי נחשף למערכת הזאת, הוא סיפר לי שמקבלים על התנהגות טובה נקודה, אבל על כל הפרעה מורידים להם 3 נקודות. אז דבר ראשון, זה היה מבחינתו, אתה יודע, הוא כאילו סימן את זה כעוולה, למה התנהגות טובה ראויה פחות? והדבר השני שהוא אמר, אוקיי, אם בוחנים עכשיו ככה, אם כל הזמן סופרים לי, לוקחים לי ג'יטונים, נותנים לי ג'יטונים. הבנתי את המערכת, תחילת השנה הוא אסף המון המון התנהגויות טובות, יצא ארסנל, סידר לעצמו מין כזה, כמו, אתה יודע, קופת חיסכון, שאימן אפשר אחר כך לגרוע. כאילו לי יש חוויה, אני רוצה רגע לבדוק איתך, שיש איזו חוויה נורא חיצונית ואינסטרומנטלית. אתה עובד בשביל הציון, אתה עובד בשביל המשוב, אתה כל הזמן נבחן במין מדד חיצוני כזה, שהוא רחוק מאוד מה, אתה יודע, חוויה הפנימית שלך, באמת הנאה.
תראה, אם הילד שלך לומד בבית ספר שנוקט בהביוריזם ברוטלי כזה, אז תעבירי אותו לבית ספר אחר, no kidding. יש מעט בתי ספר כל כך פרימיטיביים, שהם באמת נותנים מקלות וגזרים בצורה כך ברורה.
אגב, זה ממש גורף, כן. אני לא חושבת שזה אז, כל כך נדיר.
לא ראיתי את זה בצורה, פעם זה היה ככה, לא ראיתי את זה בצורה כל כך מובן. היום עושים את זה, אבל בצורה הרבה יותר מטושטשת ומעודנת. עכשיו, בית הספר עובד עם בהביוריזם כזה, זה מוסד בהביוריסטי, שנותן לך פרסים על הצלחות, ועונשים על כישלונות, אבל הוא עושה את זה באופן יותר מעודן. כך או אחרת, זה אחת הטענות הקשות נגד בית הספר והמוצדקות, שבאופן כזה אתה באמת מלמדים אותך ללמוד בשביל ההישג.
כן.
אוקיי? ועושים לך את המוטיבציה הפנימית, עוד נדבר על מוטיבציה כנראה, אבל תראי, יש ניסוי כזה נורא קלאסי בפסיכולוגיה, שלקחו שתי קבוצות ילדים, והכניסו אותם לשני חדרים, שתי כיתות ככה שונות, והכיתות האלה היו מלאות במשחקי פאזל מרתקים, משחקי מחשב משגעים, באמת, הילדים התיישבו על המחשבים, על שאר המשחקים, אי אפשר היה להוציא אותם. אחרי שעתיים הוציאו אותם בכוח, שתי קבוצות. אחר כך לקחו את קבוצת הניסוי, למחרת הביאו אותם עוד הפעם, והילדים עמדו להסתער על המשחקים והמכשירים, ואז הקבוצת הניסוי אמרו לה, רגע, רגע, חבר'ה, מי שישחק יפה יקבל $50. כלומר, יש לנו עכשיו קבוצה אחת שמשחקת גם בשביל הכיף שבמשחק, אבל גם היא מקבלת פרס $50.
תגמול, כן.
תגמול. ביום השלישי הביאו את שתי הקבוצות. הקבוצה שלא קיבלה כסף הסתערה על המשחקים. הקבוצה שקיבלה כסף יום לפני כן ישבה בצד, לא עשתה כלום. שאלו אותה מה קרה, אמרו תביאו כסף, אנחנו לא פריירים. את מבינה? זאת אומרת, באמצעות התגמולים והעונשים, אנחנו מלמדים ילדים שתשמעו, ללמוד היסטוריה או ספרות או מתמטיקה זה ממש לא נעים, אבל שווה ללמוד את זה בשביל הפרס.
כן.
ובאופן כזה אנחנו הורסים להם את המוטיבציה הפנימית, הסקרנות, הטבעית שיש להם ללמוד.
אתה מדבר על זה באמת, כשאתה מדבר על מוטיבציה פנימית, אתה מדבר על פער בין מוטיבציה באמת שנובעת מנכון למידה אוטונומית, לבין איזושהי הצנחה מבחוץ.
נכון.
יש דרך לייצר אצל אדם, תוך מסגרת שיטתית ובתוך מערכת הקשבה פנימית, אוטונומיה,
תראי, חובה
חירות.
לייצר את זה. אני חושב שבית הספר חייב להגדיר מוטיבציה פנימית כמטרה מרכזית שלו. אני חושב שבספר הזה שהזכרת קודם, אני מצטט שם את טרל בל, שהיה שר החינוך של ריגן, והוא אמר, יש שלושה דברים חשובים בחינוך, מוטיבציה, מוטיבציה ומוטיבציה. והוא התכוון למוטיבציה פנימית. מוטיבציה פנימית זהו מצב שבו אדם עושה משהו משתי סיבות. אחד, הוא נהנה לעשות אותו, זה מספק אותו.
כן.
הדבר השני, כשזה לא מספק אותו, כי אנחנו לא כל הזמן נהנים מה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לעשות את זה, משום שאנחנו מייחסים לזה ערך, אוקיי? אנחנו ממשיכים לעשות את העבודה שלנו, נגיד מורה ממשיך להכין את השיעורים, וזהו, לא תמיד נהנה להכין מערך שיעור, את בטח לא נהנית מכל פודקאסט שאת עושה, אבל זה חשוב בעינייך.
כן.
אוקיי, את רוצה כן. לחנך את העם, את בעצמך רוצה ללמוד, את מייחסת לזה ערך. עכשיו, זה הדבר המרכזי. אותו צריך לטפח בבתי הספר. מדוע? כי צריך להבין, תשמעי, אנחנו חיים בחברה חדשה. אנחנו חיים ב-learning society, בחברה לומדת. הנה, את עדת על עצמך קודם שאת כל החיים לומדת, את כמובן רוצה להתפתח, והפודקאסט זה אחד האמצעים שלך. מה זה, דנה, את כבר לא בת 12, מה פתאום את רוצה ללמוד? כלומר, במאה ה-19 אמרו כך, ילדים לומדים, מבוגרים עובדים. היום מבוגרים לומדים. הם לומדים עד יומם האחרון. ואנחנו רוצים אותם כמבוגרים לומדים, משום שהטכנולוגיה ושאר הדברים מתפתחים כל כך מהר, שאתה חייב ללמוד כל הזמן.
נכון.
או בתוך קריירה אחת, או להחליף קריירות. ולכן, כדי שתלמד, אתה חייב לעזוב את בית הספר עם חוויה חיובית של למידה. אתה צריך לזכור את הלמידה כסוג של כיף.
כאילו לא, ללמוד ללמוד, אתה אומר.
אתה חייב ללמוד ללמוד, אבל בעיקר לרצות ללמוד.
כן.
מה שחשוב זה שתצא עם חוויה, תשמעו, למדתי בבית הספר, וזו הייתה הנאה גדולה, לא הנאה פשוטה, צריך להבחין. היום אנחנו רוצים שהילדים ייהנו, העיקר שיהיה כיף. אתה שומע את זה בעיקר בבתי הספר היסודיים, היה כיף או לא היה כיף, זה אידיוטי. כיף צריך לספק לנו בידור. חינוך זה לא בידור. וניל פוסטמן אמר שהטרגדיה של החינוך שהוא הופך ל-edutainment, חינוך ובידור, education ו-entertainment. חינוך לא צריך להיות בידור. אני צריך לעשות לך כיף, אבל מה שהאמריקאים קוראים hard fun, כיף קשה.
כן.
פה אני רוצה שילד ייהנה מהלימודים, אבל הנאה אחרת ממה שהוא נהנה
ממשחק. אתה עושה כהבחנה נורא משמעותית בהקשר הזה. אתה אומר, הם לא אמורים ליהנות את הנהנתנות הזו, שאנחנו כאילו אדוניסטית הזו, אלא הנאה של משמעות, נכון? נכון, אנחנו מכירים את זה גם כמבוגרים.
בדיוק, שהיא תולדה של מאמץ. No pain, no gain, כמו שאומרים האמריקאים. ואז אתה מבין שזאת ההנאה האמיתית. הנאה בידורית תמיד מוציאה אותך עם איזו תחושה של ריקנות. אבל אם עבדת קשה על ספר, או עבדת קשה על הפקת הצגה, או עבדת קשה על משהו אחר, להפיק מתוך המאמץ הזה הנאה, זאת הנאה עמוקה.
וכשאמרנו קודם, והוא מתיישב עם עולמות התוכן, או האינטליגנציה הפנימית הפוטנציאלית שלך.
בדיוק, בדיוק.
גם כשאנחנו מדברים על, על החינוך היום, על בית הספר היום, אחד הדברים שאתה מדבר עליהם זה באמת הבגרויות. אז אולי נגיד מילה על, על מבחנים, מה הם עושים? מה המשמעות שלהם ומה, איך אתה רואה את זה?
זו, אז תראי, זה כבר כמעט קלישאה להגיד שהבגרויות הן הרסניות. אני בספר שלי, נדמה לי בפרק על 15 מיתוסים חינוכיים, אז אחד המיתוסים אומר באמת, אם נסלק את הבגרויות, אז איכשהו נסיר את אבן הבגרויות מעל באר הלמידה. ו...
כן, ואתה שולל את האופציה הזאת.
ואני אומר שזה קצת, שזה לא רציני. ככלל, ברור ש... teaching for the test ו-learning for the test, הוראה לשם בחינה ולמידה לשם בחינה, זה הרסני. הרסני. אנשים צריכים ללמוד מתוך סיבות אחרות, באמת כי הם מממשים את עצמם בתהליך הלמידה, כי זה עוזר להם בחיים ולא כדי להשיג ציון. זה כמובן המחלה הבסיסית של בית הספר, אוקיי? אז ברור בנקודת המוצא שבחינות זה, זה, זה דבר לא טוב, אוקיי? אבל לא צריך להיות, לא צריך להיות מטומטם נגיד בגזרה הזאת, ולחשוב שאם אני אסלק את הבחינות, אז מיד נקבל איזה למידה נהדרת.
ילדים שרצים לבית ספר בתשוקת יתר.
נכון. קודם כל צריך להבין, אם נסלק את בחינות הבגרות לא יהיה בית ספר. ילדים לא ילכו לבית ספר. הבגרויות זה החישוקים שמחזיקים את בית הספר. ילדים לא פריירים. מה אני יושב פה ומחפש סינוס וקוסינוס? בשביל מה? כי זה ייתן לי בסופו של דבר איזה בגרות, 5 יחידות מתמטיקה.
כאילו תו תקן שהוא יוצא איתו, נכון?
תו תקן שהוא יוצא עם בית הספר ועם תעודה בעלת ערך שוק. הילדים אינסטרומנטליים והם לא פריירים, הם רוצים לקבל משהו שיעזור להם.
What's in it for me? מה יוצא לי מזה?
נכון, נכון, שאלה מצוינת, מה יוצא לי מזה? ומה שיוצא להם זה בחינות בגרות. אז אם לא יהיו בגרויות, למה שילדים יבואו לבית הספר? 2, יש תופעה מעניינת שילדים לקראת הבגרות מתחילים ללמוד, ולעיתים די קרובות הם מגלים שוואי, בגלל הבגרות הזאת באמת למדתי וגיליתי עולמות תוכן מעניינים. זאת אומרת, 3 חודשים, חודשיים לפני הבגרות, משתנה האווירה. וילדים לומדים אחרת, ופתאום יש צלצול, לא רוצים להפסקה, ניגשים אל המורה, שואלים אותו שאלה, זה גם לא רע. אז לכן אני אומר, אי אפשר לוותר על הבגרויות, אבל צריך לעשות כמה דברים. צריך לשנות את הבגרויות. קודם כל, לצמצם אותם. אי אפשר כמות כזאת גדולה, וזה המגמה. ב', לכתוב שאלות יותר מורכבות ומעניינות. לאפשר לילדים, נגיד, להיבחן בזוגות, אולי אפילו בשלשות. כמובן, עם מקורות פתוחים, עם ה... צריך לעשות כמה דברים לשכלל את הבחינות. והדבר הכי חשוב זה באמת לא לאיים עם הבחינות האלה, שהבחינות האלה כרוכות בסכנה כל כך רצינית לגורל שלי ולעתידי. אז ברור שאני לומד מתוך הרדה, וזה מפתח איזה
שנאה
ללמידה ולתכנים הנלמדים. אז צריך למצוא פה איזשהו פתרון. אני זה אתה שבתי ממקסיקו, ונורא הופתעתי לגלות, תשמעי, הופתעתי לגלות שבמקסיקו אין בחינות בגרות בכלל. המורים נותנים ציון. עכשיו, איך אתה יכול לסמוך על המורים? אז נגיד, זה יכול ללכת בפינלנד. חברה כמו החברה הפינית או הסקנדינביות בנויות על טראסט, על אמון. יש אמון. הכל מבוסס על אמון. אוקיי, פעם הייתה תוכנית טלוויזיה, יצאת צדיק, נכנסים למכונאי, בודדים יוצאים צדיקים, רופא
כן,
שיניים.
כן, אגב, עשינו כאן פרק על החינוך הדני. ובאמת אוקיי. בין השאר מדובר על זה שבאמת יש חנויות ירקות שאין אפילו מוכר, הן פתוחות ל-walk-in.
יפה, כן. אז בדיוק, trust, אמון. לעומת זאת במקסיקו אין אמון, כמו בישראל אין אמון. לכן גם בישראל אי אפשר לבסס את הערכות על בחינות פנימיות, מיד כולם יקבלו 100, אוקיי? אז מה עושים במקסיקו? זה מעניין. ככה, הגעת לאוניברסיטה, אוקיי? ושם באוניברסיטה הם בודקים אם יש התאמה בין הבגרות שלך לבין ההצלחה שלך באוניברסיטה. אם לא, אוקיי, והם רואים שזה סדרתי, יש איזו סטטיסטיקה, הם שוללים ממך את האפשרות לתת ציון פנימי. לכן גם המורים שאין בגרויות נותנים ציונים פנימיים, הם צריכים לקחת בחשבון שבאוניברסיטה הולכים לבדוק אותם.
יש בקרה. כן.
זאת שיטה מאוד מעניינת, אבל ככלל אני לא רואה דרך לבטל את הבגרויות, צריך לעשות אותן חכמות יותר, ולא צריך לחשוב שאם ניפטר מהבגרויות, באמת יגיע המשיח והילדים ילמדו בכיף.
אנחנו מדברים על חינוך, ואנחנו כמעט לא מדברים על מה המטרה בכלל של בית ספר, נכון? אתה יודע, זה עולה לי כל הזמן שאלה, עשינו כאן פרק על צעדים לקטים, צעדים לקטים, חברות שצעדים לקטים, אין להם בתי ספר. והילדים שם לומדים, הם לומדים את מה שהם צריכים לדעת, את הבוטניקה, את תנאי השטח, איך לקרוא עקבות. למה אנחנו בכלל צריכים בתי ספר? מה המטרות של בית ספר?
למה יש בית ספר? ואם נבין את זה, נבין משהו עמוק. בתי ספר הוקמו כדי להקנות לילדים ידע מופשט שאותו הם לא יכולים לרכוש באמצעות השתתפות ישירה במעשי הוריהם. אוקיי? תקופה ארוכה. שהתרבות הייתה די פשוטה. ילד ילדה יכלו ללמוד את עיקרי התרבות באמצעות השתתפות ישירה במעשי ההורים. הילד יצא לשדה לעבוד עם אבא והילדה נשארה עם אמא ללמוד לחבס ולבשל. הם למדו את עיקר הדברים, תוך כדי ככה הם למדו לדבר ואיך להתנהג, זה היה מספיק. אבל ככל שנוצרה יותר תרבות, והתרבות נהייתה מתוחכמת יותר, ילדים לא יכלו יותר ללמוד את התרבות הזאת באמצעות זה, הם היו צריכים תיווך, תיווך של מורים. בשלב מסוים, בעקבות המהפכה התעשייתית ועליית הלאומיות, המדינות חשבו שכדי להתחזק וכדי להכין את הילדים לעבודה בתעשייה, צריך להקנות להם ידע, ידע מופשט. ואז הקימו בתי ספר. והידע המופשט הזה היה צריך תוכניות לימודים, היה צריך לארגן אותו, ושתיים, היה צריך תיווך של מורים. וככה נוצרו המוסדות האלה. אז כך קיבלנו את המוסד הזה, בית ספר שמעוגן בהרבה חוקי חינוך חובה, והוא נראה לנו מובן מאליו, אבל זו המצאה חדשה יחסית. היא לא מובנת מאליה משום שהיא יקרה מאוד, ההשקעה בחינוך היא עולה, זה סעיף התקציבי הכי גדול בכל התקציבים הלאומיים. אפילו בישראל, בשנה שנתיים האחרונות, זה עלה על תקציב הביטחון, 70 מיליארד
באמת?
שקל.
וואו.
עלה על תקציב הביטחון, והביטחון עוד מוכר. אז למה החברות עושות את זה? למה הקימו בתי ספר? וממה נובע המשבר של בית הספר? תראי, בית הספר הוקם כאמור במאה ה-19 כדי לעשות שני דברים. אחד, להעמיק את התודעה הלאומית של התלמידים. ללמד צרפתי שאתה לא מפרובנס ולא מפריז, אתה מצרפת. וללמד איטלקי, אתה לא מסיציליה, לא מתוסקנה, לא מליבורנה, לא מרומא, אתה איטלקי. והכי טוב להיות איטלקי, והכי טוב להיות
צרפתי. אתה מאזרח, אתה מגייס.
דויטשלנד דיבר אלס, את זה אמרו כולם. הכי טוב להיות גרמני, והכי טוב להיות צרפתי. הלאומיות הייתה מאוד חשובה, בעיקר בתקופת האימפריאליזם, המאה ה-19, כדי לגייס אנשים לצבא, ולקבל אזרחים פטריוטים. זו הייתה סיבה אחת. סיבה שנייה הייתה מהפכה התעשייתית. היה צריך ללמד ילדים לעבוד בתעשייה. קהילות אורגניות, אגרריות, חקלאיות, עברו למנצ'סטר, ליברפול, לעבוד בתעשייה. היה צריך ללמד אותם, דברים עמוקים מאוד. למשל, ללמד אותם לכבד לוח זמנים. כי העיקר לא מכבד לוח זמנים, הוא עובד על פי
עונות השנה.
ומהלך השמש בשמיים, הוא יכול להגיד לך דקה את השעון. והוא יודע שאתה קם בסתיו, אני לא יודע לשתול, ואחר כך אתה ישן כל החורף, ואתה קם באביב לקצור. זה הזמן שלו, הזמן בתעשייה הוא אחיד, 24/7, הקימו בית ספר, כבית ספר לימדו אותו לכבד זמן, הלו, למה איחרת? אמר לו המורה ונתן לו מכות, היה מותר עונשים גופנים. היה צריך ללמד אותו לכבד סמכויות, כמי שהעיקר לא מכבד סמכויות, הוא עובד במסגרת חמולתית, אז הוא מכבד את אבא ואת הדוד, אבל פה רוצים שהוא יכבד את הבוס, אדם לא מוכר לו, את הבוס במפעל, הקימו בית ספר, עוד פעם, כי הוא עושה כבוד למורה, אל מי אתה מדבר ככה, והמורה מעניש אותו, היה צריך ללמד אותו לדבר באנגלית, או צרפתית, או גרמנית תקנית, למה? כי העיקרים הגיעו מהאזורים שלהם, כל אחד הביא את הדיאלקט שלו,
את הניב שלו,
את הניב שלו, לא הבינו אחד את השני, לא הסתדרו, אז פתאום התפתחו שפות תקנית.
צריכים לאחד, לעשות האחדה, כן.
ולא פחות חשוב, היה צריך ללמד אותם לחיות בשעמום גדול. כי העבודה במפעלים הייתה נורא משעממת. הייתה סיסמה כזאת חמודה באנגליה במאה ה-19, אמרו כך, לא חשוב מה מלמדים, העיקר שיהיה משעמם. עכשיו, למה חשוב לשעמם את התלמידים? כי הם יכולים לחיות חיים נורא משעממים. יהיה להם מעניין בבית הספר, הם יבואו למפעל ויעזבו אותו אחרי שבוע.
כן, באופן מוצר ומודע, החלטו
כן,
לשעמם
ממש,
תלמידים.
כן, ממש, כן. רוב הדברים המעניינים הם פחות מוצרים ופחות מודעים. צריך להבין בית הספר, אוקיי, התהליכים חברתיים הם לא מודעים. אבל זו הייתה סיסמה כזאת. לכן אני אומר באופן עמוק, בית הספר מטרתו עמוקה הייתה להכין ילדים לחיים חסרי משמעות. עכשיו, מה קרה בשנים האחרונות? שני דברים. בית הספר באמת, מה שקרה לו בשנים האחרונות זה שהוא איבד את שתי הרוחות הגביות האלה. את הרוח הגבית הלאומית הוא איבד, משום שבני אדם נהיו לאומים, לאומיים ולאומניים, אוקיי? זאת אומרת, אין צורך יותר בבית הספר. מטרה שנייה, להכין ילדים לתעשייה, התעשייה נעלמה.
כן, אנחנו בעולם פוסט-תעשייתי, רובוטים עושים את העבודה הזאת.
נכון, אנחנו בעולם פוסט-תעשייתי, אנחנו בכלכלה
חדשה. אנחנו זקוקים לעובדי ידע, נכון?
נכון, לא אנחנו בנולדג' אקונומי, כלכלת ידע, כלכלת חשיבה, כלכלת רעיונות. מה שאנחנו רוצים זה עובדים יזמים, המציינים, נכון? וחושבים יצירתיים. ובית הספר ממשיך, אם תסתכלי על הפעולות הבסיסיות של בית הספר, הוא מכין, ממשיך להכין ילדים לעבודה אחידה על הסרט הנע. כי כל הילדים לומדים באותו אופן, והם פסיביים, כותבים במחברות, וממחזרים את זה אחר כך בבחינות. כל זה היה פונקציונלי.
ויש תשובה אחת נכונה לכל.
ויש תשובה אחת לכל שאלה. כל זה היה פונקציונלי במהפכה התעשייתי. ולכן בתי הספר הולכים ומאבדים את הלגיטימציה שלהם. כלומר, אלה מוסדות שעד לפני 200 שנה באמת נחשבו לאחד מפילי תבל. ככה דיברו עליהם. אמרו, ישיבת פילי תבל קלאסיים, הפירמידות, הגנים התלויים בבבל, ובית הספר. ואכן בית הספר, המצאה כבירה, כי הוא הציל את הילדים. ילדים עבדו בתעשייה או בחקלאות. בתעשייה ממש המכונות הרגו אותם. צריך להבין, ילדים יצאו, התחילו בגיל 4-5 לעבוד. והם יצאו בלי ידיים, בלי רגליים. והם יצאו שלמים בגופם, הם יצאו לא שלמים בנפשם. בית הספר הציל אותם. אבל בית הספר איבד כבר את טעמו.
את הרלוונטיות של הבא.
כן, הוא גם נהיה רגיל. אגב, גם יש פה אירוניה פנימית מצחיקה, שבית הספר הציל את הילדים מהתעשייה, כדי להכין אותם לתעשייה. את מבינה? בתי ספר בעצם מה הם עשו?
כן, 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 ברור. לתעשייה, פשוט הוא מעכב את הזמן כניסה שלך לתעשייה.
רוב התלמידים יוצאים בתחושה, או אני בינוני, או אני נפל. ויש אפילו תיאוריה מפחידה של מייקל אפל שאומר, זה בדיוק מטרת בית הספר. מטרת בית הספר היא להוציא את הילדים עם דימוי עצמי שבור. זאת המטרה שלו. עכשיו, למה? משום שהוא אומר ככה, תראו, אם תסתכלו, אתם תראו שבכל חברה היא מונגת על ידי אליטה. האליטה מחזיקה מקצועות יוקרתיים שנקראים מקצועות עתירי סטטוס. עכשיו, מה שהאליטה הזאת רוצה, זה לשמור על המועדון הסגור שלה, האקסקלוסיבי שלה. היא לא רוצה שיפרצו...
במחשבה שאנחנו חיים בעולם של משאבים מוגבלים.
נכון. אז הם לא רוצים שההמונים יפרצו להם פנימה, לכן הקימו בית ספר.
לכן אני לא אלמד אתכם על כסף, לדוגמה בבית ספר.
למשל. לכן, בית ספר נועד כדי להכשיל ילדים, מדוע?
וואו, זאת אמירה, אני יכולה...
אמירה מפחידה,
אמירה מאוד מפחידה, ומצד שני כשמסתכלים, כאילו, אתה יודע,
זה מסביר קצת עובדות. עכשיו, מה הוא אומר שם? הוא אומר כך, שבאופן עקרוני, הרבה מאוד ילדים יכולים לעבוד, לתפוס מקצועות עתירי סטטוס, אבל אם כולם יפרצו פנימה, המקצוע יאבד את הסטטוס שלו, לכן המציאו בית ספר. מה שעושה בית ספר, זה הוא הורס בהדרגה את הדימוי העצמי של התלמידים, ואז התלמידים עוזבים את בית הספר עם דימוי עצמי שבור. ובני אדם, הישגים בחיים הם תולדה של מה שאני חושב על עצמי. אני צריך גם כישרון, זה לא מספיק, רק דימוי עצמי וסלפ-אסטים.
ברור, אבל אנחנו מבינים שיש לזה חשיבות עצומה.
זהו,
להמשך חייך.
נכון. עכשיו, מי מצליח בבית הספר? ילדי האליטות. הם בדרך כלל יצליחו. תסתכלי על הבגרויות, במכבים ראות, במקומות המבוססים. גם כי...
אגב, בכלל, עד כמה שאני יודעת, מחקרים מראים שיש מוביליזציה מאוד נמוכה בין מעמדות. אגם שיש בתי ספר שלכאורה אמורים לייצר את אותו סרט נע.
בדיוק.
הניוד הוא כמעט זניח.
זה מה שאומר מייקל אפל. הוא אומר, תראו, אנחנו חיים בחברה פתוחה, so called, open society, אבל יש מעט מאוד...
לכאורה יש שוויון הזדמנויות, לכאורה. אבל זה לא באמת בא לידי ביטוי.
אז זאת היא מין תפיסה קצת קונספירטיבית ומפחידה כזאת.
אתה יודע, אבל אני רוצה בכל זאת שנדבר על המטרות שאתה מזה, כי אתה מבחין בין שלוש מטרות חינוכיות ש... בעיניים עושות הרבה מאוד שכל וששווה להכיר אותן.
בואי נעשה סדר בחינוך. אז הטענה שלי היא כזאת, שהחינוך, לא רק שהוא מוסד אומלל, אמרנו, הוא נורא מבולבל. אם תסתכלי על מערכות אחרות, לא רק על מערכת החינוך, ניקח את מערכת הביטחון. יש לו מטרה אחת מוסכמת, למנוע מלחמות ולנצח בהן כשהן פורצות. אין שום גנרל שיגיד, תנו להם קצת לנצח, מה אכפת לכם, אוקיי? ולמערכת הבריאות יש מטרה אחת מוסכמת, למנוע מחלות ולרפא אותם כשהן פורצות. אין שום דוקטור שיגיד, תנו להם קצת לחלות, מה הם מתלוננים, נכון? לעומת זאת, מה היא מטרת החינוך? לפית שלי. אנשים, מה היא מטרת החינוך? הם תנו לך הרבה מאוד מטרות. אם אנחנו מסתכלים על מטרות החינוך, מככה, ממעוף ציפור, לחינוך יש שלוש מטרות גדולות. אני אפילו אומר יותר מזה. השפה דלה והמציאות עשירה ומגוונת. זאת נקודת המוצא. כלומר, השפה שלנו לא מצליחה לתפוס את המציאות. אנחנו אומרים מילה כמו משחק. אנחנו קוראים משחק לכדורגל ולשחמט. מה הקשר ביניהם? אנחנו אומרים, יש לנו מילה למידה. ואנחנו אומרים, למדתי לפתור משוואה עם שני נעלמים, ולמדתי לקבל את עצמי. מה הקשר בשתי הלמידות האלה? שום דבר. אבל השפה דלה. אותו דבר אנחנו אומרים חינוך, אבל בעצם יש שלושה חינוכים. וכל חינוך אומר, בואו אליי, אני החינוך שבאמת דואג לילדיכם ולעתידם וכן הלאה. חינוך אחד, אני קראתי לו פשטות חינוך כלים. ופה המטרה היא, החינוך הזה אומר ככה, מטרת החינוך היא לצייד את הילד בכלים שיאפשרו לי להשתלב בחברה ובעבודה. זאת מטרת החינוך. אני אתן לכם הרבה מחשבים, אתן לכם אנגלית, זה שפה גלובלית, מתמטיקה, פותחת דלתות למקצועות הנחשבים וכן הלאה. זה תנ"ך לא כך חשוב. מה אתה עושה עם תנ"ך, אוקיי? ספרות, אמנות, עזבו אתכם, חבר'ה.
חינוך מאוד מאוד פונקציונלי, נכון? מאוד.
מאוד אינסטרומנטלי, פרקטי פונקציונלי. בשנים האחרונות מדובר על מיומנויות המאה ה-21, זה כ-8-10 מיומנויות רכות, קוראים לזה soft skills, אלה מיומנויות שצריך בכל מקומות העבודה, כמו היכולת לשתף פעולה, היכולת להביע את דעתך בבהירות, היכולת לחשוב חשיבה מסדר גבוה, חשיבה ביקורתית יצירתית, ועוד כמה דברים. אלה, זה מה שנקנה לך, אוקיי? ורוב ההורים רוצים את זה, ורוב הילדים רוצים את זה, אוקיי? תנו לילד כלים. חינוך מספר 2 אומר, חבר'ה, לא בשביל זה הקמנו בתי ספר. לא בשביל זה הקמנו מערכת חינוך. אמא רוצה ילד רופא או הייטקיסט, שישלח אותו לחוגים כאלו או אחרים. אנחנו הקמנו את החינוך כדי להפוך ילדים לבני אדם. לזה קראתי חינוך ערכים, אוקיי? המטרה היא, מטרת החינוך היא שילד יפנים את האמיתות והערכים הקנוניים, הנחשביים,
נכסי צאן
הברזל, בתרבות שלנו. זאת מטרת החינוך. אני רוצה אותו בן אדם. ואחר כך יש חינוך שלישי, שהוא חדש מבחינה היסטורית, יחסית חדש.
שהוא קצת קן רובינסון,
שהוא לגמרי קן רובינסון. שהוא אומר שמטרת החינוך היא לא לצייד את הילד בכלים, ולא לגרום לו להפנים ערכים, אלא לממש את עצמו. אוקיי? קן רובינסון שהזכר, תמציא את המושג המקום הנכון, באנגלית זה אלמנט.
האלמנט.
והוא אמר, לכל אדם יש בנפשו את המקום הנכון שלו. זה המקום שבו כישרון מתחבר לתשוקה. ואנחנו צריכים לעזור...
שדיברת על זה בתחילת הדברים, שדיברת על אינטליגנציות מרובות.
נכון מאוד. ואנחנו צריכים לעזור לכל ילד למצוא ולהמציא, לפתח את המקום הנכון שלו, כדי שיהיו לו חיים מספקים. זאת מטרת החינוך. תסתכלו על אנשים שיש להם חיים מספקים. לא נדבר על עושר. עושר נשאיר לאגדות. אוקיי? אבל תראו שהחיים המספקים זה אנשים שמצאו את המקום הנכון שלהם. דהיינו, הם עושים משהו שיש לו, יש להם כישרון בתחום הזה, ויש להם גם תשוקה. כי אם לאדם למשל יש...
ונגיד שיש להם גם תרומה.
את צריכה גם תרומה, גם איזה חוויה של משמעות, אוקיי?
לזה קראת חינוך יחידים, נכון?
לזה קראתי חינוך יחידים.
אתה אומר, בעצם בלי לשים לב, כי אנחנו הרי, זה מאוד שקוף לנו, סוגי החינוך השונים, בתי ספר מכילים את שלושתם, או מנסים להכיל את שלושתם ביחד, ואתה אומר, בסופו של דבר הם לא מצליחים אפילו לממש אחד מהם.
נכון. עכשיו, מה שקורה זה הדבר הבא, ששלושת החינוכים האלה סותרים זה את זה. צריך להבין שכל חינוך מעביר מסר אחר. מסר מהותי אחר. חינוך כלי מעביר לילד את המסר, חבר'ה, תצליחו. זה מה שאומר לתלמידים. הכי חשוב שתצליחו.
תצליחו במושגים של הצלחה מערבית.
תצליחו במושגים של קפיטליזם הכי פשוט, אוקיי? כשאנחנו מדברים על הצלחה בחברה הקפיטליסטית שלנו, שתגיע למקצוע עתיר סטטוס. תעשה קריירה מוצלחת. זה מה שאומר זה, אם תרצי באופן וולגרי, שתגיע באמת לג'יפ 4x4 ולשלוש פעמים נסיעות לחוץ לארץ בשנה. זה המסר של חינוך מספר 1, חינוך כלים, חינוך סוציאליזציה. חינוך מספר 2 אומר, חבר'ה, תהיו בני אדם. להפך. אנחנו רוצים שתהיו מוכנים לוותר על ההצלחה הפרטית שלכם ותתמסרו לטוב הכללי. לכו תלחמו במשבר האקלים, בפערים החברתיים, בבורות, בכיפוח של מיעוט כזה או אחר. זה חינוך אחר, המסר הוא אחר, אוקיי? בראשון זה מלחמת הישרדות, הייתי אומר שבשני זה מלחמת משמעות. אנחנו רוצים שתתחברו למשהו שהוא גדול מכם. וחינוך מספר 3 זה חינוך שאומר שמטרת החינוך היא לא זה ולא זה. הוא אומר על שני החינוכים האחרים, הוא קורא לזה החינוך המנרמל. שני החינוכים האלה רוצים לעשות מכם נורמליים, נורמטיביים.
הם מצלילים אותך.
להיות מסיר, כן, ורוצים שתהיו חלק מהעדר, זה מה שהם רוצים, אוקיי? לעומת זאת, אני אומר לכם לא.
זה מין one size fits all, ואנחנו באים ואומרים custom made.
בדיוק.
אתה זה אתה, יחיד סגולה, פתית שלג, מילניאלי.
נכון, נכון מאוד, מדויק. אז זה שלושה מסרים שלא מתיישבים אחד עם השני, אבל יותר מזה. אם תסתכלי על החינוך, יש לו מטרה ויש לו אמצעים. לכל חינוך יש שישה אמצעים. החינוך עובד באמצעות שישה מנופים, שבאמצעותם הוא ממנף ילדים מילד מצוי אל הבוגר הרצוי. זה מה שעושה חינוך. חינוך במהותו זה צמצום פערים. פערים בין הילד המצוי, נגיד דני, לבין הדימוי האידיאלי שלו, דני המושלם, אוקיי? זה מה שעושה חינוך, איך הוא עושה את זה? באמצעות 6 אמצעים. אמצעי אחד זה תוכנית לימודים. יש תוכנית לימודים שבאמצעותה אנחנו משדרגים ילדים. 2 זה דפוס ההוראה. איך מלמדים פה? בהרצאה פרונטלית, בלמידה בקבוצות קטנות, בקהילת לומדים, ב-PBL וכן הלאה. 3 זה הערכה. איך מעריכים פה? באמצעות בחינות נייר ועיפרון, או באמצעות פורטפוליו, או באמצעות תערוכה, או באמצעות הערכה עצמית, הערכה אמיתית, הערכת עמיתים, עמיתים שלי מעריכים אותי וכן הלאה. 4 זה המבנה הארגוני. כל מוסד, כל בית ספר יש לו מבנה ארגוני, שהוא בעיקרו של דבר חלוקת הזמן והחלל והתפקידים. האם מבחינת זמן אנחנו לומדים שעה, 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 או שאני אתן לך דוגמה, נגיד יפה, שעבדתי באוסטרליה, עשינו שם מהפכה באיזה בית ספר, שינינו את המבנה הארגוני שלו. צמצמנו את מספר המקצועות מ-11 ל-5 מקצועות, וכל יום הקדשנו רק למקצוע אחד. מנדי, יום שני, זה היה יום של היסטוריה. ילדים למדו 5 שעות היסטוריה, אוקיי? יום שני היה פיזיקה, מתמטיקה, ילדים למדו פיזיקה, מתמטיקה, יום שלישי היה אומנויות, והם עברו טריפ של היסטוריה, טריפ של פיזיקה, זה 5 שעות, אוקיי? רצופות, והמורים נהיו יצירתיים בטירוף, אני זוכר, באנו למורים להיסטוריה, אמרנו, חבר'ה, יש לכם 5 שעות, יאללה, ביי. המורים נכנסו לפאניקה, מה אני יודע לדבר שעה, מה אני אעשה עם עוד 4 שעות? מהר מאוד. כל יום שני נפתח במועדון הסרט ההיסטורי, ילדים התחילו לעשות מחקרים היסטוריים, היסטוריונים מהאוניברסיטה באו, ילדים יצאו לאוניברסיטה, פעם בחודש חיכו אוטובוסים בחוץ, נסענו לטיול באוסטרליה לאיזה אתר שיש לו חשיבות היסטורית, והיסטוריה הפכה לטריפ, ואותו דבר האומנויות ואותו דבר המדעים. אז זה שינוי המבנה הארגוני. חתכנו, ארגנו מחדש את הזמן והחלל. הזמן, שעות אחרות, החלל ילדים למדו מחוץ בית הספר וגם התפקידים. הלכנו נורא חזק על הוראת עמיתים. ילד שהתמחה בתחום מסוים, לימד ילדים אחרים, הילדים הפכו למורים, מורים הפכו לתלמידים וכן הלאה. אז זה האמצעי מספר 4, שזה הארגון, אחר כך יש אמצעי מספר 5, שזה האקלים. האקלים זה דפוס היחסים האנושיים. אתה בא לבית ספר, אתה מרגיש את הווייב שלו, אתה ממש, אתה ישר מרגיש, האם זה אקלים, מה שנקרא סמכותני, שבו הכל נחתך על פי דברי המנהלת, ועל פי מצבי הרוח שלה.
שצורכים פה שיש מצלמות שרואים בהם כל אחד, יש כמלא, נכון בסטינג, יש מלא.
בדיוק, בדיוק. על הספקטרום של האקלימים, בקצה אחד יש את האקלים הסמכותני, האוטוקרטי הסמכותני, ובסוף יש אקלים משתף, שזה אקלים מאוד
דמוקרטי.
מאוד דמוקרטי ופתוח וזה. אז זה אקלים, והדבר השישי שבאמצעותו אנחנו הולכים, זה התנאים הפיזיים. איך נראה בית ספר?
האדריכלות שלו.
הדיזיין שלו. כן. יש לזה השפעה עצומה. בתי הספר בישראל הם בתי, רובם, הם מגעילים בטירוף. קראתי עכשיו מחקר, נגיד, שבנות, בחטיבת הביניים מתאפקות כל היום, כי הן לא רוצות ללכת לשירותים.
כן, לא, שירותים זה דבר מאוד קשה.
כי הן מגילים והדלת לא נסגרת, ויש להם עוד בראש את העיר רדה מקצרין שנרצחה. אז ילדה כזאת שמתאפקת 3, 4, 5 שעות, מה אתה רוצה? אתה רוצה ללמד אותה מה? ביולוגיה, ספרות, יש לה ראש לזה. אז לכן התנאים הפיזיים. עכשיו, מה הסיפור? הסיפור הוא כזה שכל מטרת חינוך מעצבת את אמצעי החינוך באופן אחר. כי אני אנסה להסביר לך למה אפשר להרבב. ניקח רק דוגמה קטנה. ניקח תוכנית לימודים, אמצעי מספר 1. בתוכנית כלים, סוציאליזציה, חינוך פרקטי, אינסטרומנטלי, יהיו רק מקצועות שימושיים, אוריינות מחשבית.
לא נלמד פה פילוסופיה.
מה פתאום פילוסופיה?
גם לא תנך, כמו שאמרת.
מה קרה לך? מה
פתאום תנך? אבל לעומת זאת ללמוד רפואה, זאת אופציה.
נכון. אז תכף תראי, אני הצעתי על בסיס זה לארגן, אם תרצי, את כל מערכת החינוך מחדש, יש לי בספר הזה מאמר כזה. תוכנית לימודים, לעומת זאת, בבית ספר של ערכים, ילמדו מקצועות עתירי ערכים, שזה אומנויות, זה ספרות, זה פילוסופיה. פילוסופיה יהיה פה מקצוע נורא מכובד. בחינוך יחידים לא תהיה בכלל תוכנית לימודים, כי הראינו שכל ילד מפתח לו תוכנית לימודים משלו ורץ על העניין שלו. לכן ואותו דבר, מלמדים שם אחרת, בוחנים שם אחרת.
הדיזיין אחר, הכל אחר.
הדיזיין אחר לגמרי.
מן הסתם.
נכון, ארכיטקטורה של כלים זה צריך לראות כמו מבנה הייטק כזה. כי האידיאל הוא להכין אותך להייטק. לעומת זאת, בית ספר של ערכים מבחינה ארכיטקטונית, צריך לראות כמו מרכז תרבות, המון ספרים, שולחנות עגולים, שטיחים עמוקים, פה יושבים ומתפלספים. ובית ספר של יחידים מבחינת הדזיין, מבחינת הארכיטקטורה, צריך לראות כמו איזה פארק, וזה פתוח לרחוב, ואתה יוצא העירה וחוזר. אז הכל שונה, לכן אי אפשר להרבב.
ואתה באמת הצעת שיבנו בתי ספר שונים משלושת הקטגוריות האלה.
כן, אני שיחקתי על הרעיון הזה, בגלל שיש שלושה חינוכים, אז בואו נארגן את כל מערכת החינוך מחדש. אילו אני שר חינוך, ונגיד אני יכול לעשות מהפכה חינוכית, אני אומר 80% מבתי הספר יהיו בתי ספר קהיליים, כי גם ההורים וגם הילדים באים לבית הספר עם שאלה, למה אני צריך את זה? מה זה ייתן לי? ואז אני אומר, למה שלא נקים לפחות מרמת הביניים, בתי ספר לרפואה, בתי ספר למשפטים לילדים, בתי ספר לתכנות. ואז ילד יודע, אומר, אני רוצה להיות רופא, הוא דיבר על זה.
מה, בכיתה א' ילד יגיד, אני רוצה להיות רופא?
לא, בכיתה, נגיד, בחטיבת ביניים. מכיתה ז', אנחנו נפתח, בתי ספר יסודיים יעבדו איתם נורא חזק, מה האינטליגנציה הדומיננטית שלי, מה התשוקה הבסיסית שלי. ואגב, ילדים יודעים את זה מגיל מאוד קטן. אתה יודע, שפיתחתי את הרעיון הזה, אז פרסמתי את זה קודם בעיתון הארץ, אז עורך המוסף אמר לי, יורם דחילק, מה ילד בגיל 13 יודע? אז אני גר בשכונה כזאת נחמדה בירושלים, יש הרבה חבר'ה צעירים עם ילדים. ישר אמרתי להם, חבר'ה, היום אצלי בחמש במשרד, יש לי איזה מקום שאני עובד בו. הגיעו הילדים, הצגתי להם את הרעיון הזה, זה היה מדהים. איך הקטנים האלה בגיל 8, 9, 10, 12 עד 15 ישבו שם, כל אחד אמר, תשמע, אני מאוד מתאים לי קהילים. אני נורא תכליתי, אני, תביא לי, אני רוצה להיות...
ילדים יודעים הרבה מאוד על עצמם.
בדיוק, משפטים וזה. אני, אוקיי, וילדה אחת אמרה לי, לא, אני צריכה משהו בשביל הרוח, בלי זה אני לא זזה. אתה יודע מה? היא סיפרה לי, לאחרונה גיליתי ארכיאולוגיה, מה זה מרתק? זה וזה. וילד אחר אמר, אני לא מסדר עם שום מסגרת, שום משמעת. אז יש מין תיאוריה כזאת מאוד חמודה. ג'ודי סיירס הייתה אישה נורא מעניינת, היה לה ניוון שרירים, היא שכבה בבית, היא לא למדה בשום מקום. אבל היא קראה כמות אדירה של ספרים. אף אחד לא קרא כמוה, אוקיי? הבת שלה הייתה כל יום הספרייה 5 ספרים. ואז היא פיתחה בין היתר מין תיאוריה חמודה כזאת מאוד פרקטית, שהיא אומרת ככה, שכל ילד בא לעולם עם 3 תוכנות. עכשיו תחשבי גם עלינו המבוגרים, גם אנחנו מופעלים על ידי 3 התוכנות האלה. שילד מגיע לחברה של ילדים אחרים, מיד 3 התוכנות נכנסות לפעולה. תוכנה אחת זה תוכנת יחסים. עם מי אני תופס פה יחסים? עם מי אפשר להתיידד? נכון? את באה לאיזה חברה שאנשים,
בוא.
מי פה קרוב אליי?
למי אני משתייכת?
כן, בוא. עם מי אני מדבר? תוכנה 2 נקרא את תוכנת נורמות, מה מקובל בקבוצה הזאת? אני רואה שהולכים פה עם נעלי ספורט, גם אני אלך עם נעלי ספורט. אוקיי, אנחנו מאוד רגישים למה מקובל. והתוכנה השלישית, הכי חשובה, זה תוכנת מעמד. במה אני יכול לייחד את עצמי בקבוצה הזאת? במה אני טוב? ואז היא אומרת, זה עובד אצל ילד מגיל שנה, הוא כבר מפעיל את 3 התוכנות. תוכנת המעמד מתפתח קצת יותר מאוחר, אבל ילד, אי אפשר לבלבל אותו. הוא רואה שבכדורגל לא בוחרים אותו לקבוצה, הוא יודע שהוא קלמזי. אבל במשחקי מחשב, לכן אני אומר, ילדים יודעים, ואם ביסודי נכין. אז אני אומר ככה.
אז אתה קצת אומר שאתה היית הולך ביסודי על חינוך יחידים?
הייתי, לא, לא, אולי, אולי. אבל הייתי מכין אותם לבחירה, ביסודי.
ובאמצעות ההבנה של מי אני אחליט איזה חינוך יכול להתאים לי.
נכון, בדיוק, נכון שזה בהחלט באוריינטציה של יחידים. אבל גם מקנה להם, את יודעת, קריאה, כתיבה, מיומנויות יסוד. ובאמת באקלים מאוד יחידני כזה, שיוכלו לזהות מהם, מה האינטליגנציה שלי, סגנון הלמידה.
כן, עם למידה, כאילו, אם אני מבינה נכון, עם תוכנית למידה של קריאה, כתיבה, כאילו, שהיא יחידה, היא לא חופשית ודמוקרטית, כן.
בדיוק, אבל שימי לב. נגיד בית ספר רפואה לילדים, לא הייתי מלמד שם רפואה כמו שהם למדים רפואה באוניברסיטאות, לא. הייתי עושה שם 2 דברים. אחד, באמצעות הרפואה הייתי מלמד הכל. במינה, זה פריזמה שדרכה אתה יכול לראות את הכל. הייתי מלמד אותם פסיכולוגיה למשל. מה זה רופא בלי פסיכולוגיה? אתה לא יכול לתפקד. את ההיסטוריה של הרפואה, את כל דילמות פילוסופיות ברפואה. כלומר, דרך הנושא שמעניין אותם והם רוצים לעסוק בו, הייתי מלמד הכל. אחר כך יום בשבוע הם היו מבלים בבתי חולים, או בבתי משפט, או באתרי הייטק. ממש לומדים את העסק ו...
מתוך הפרקטיקה, שטח.
מתוך הפרקטיקה, ילד בכיתה י' ב' הוא כבר רופא, או לפחות אחות. הוא באמת, הוא צפה בניתוחים, והוא עבד בחדר בית חולים, הוא עזר לאחיות, הוא עזר לרופאים. תשמעי, והוא בא אחר כך להתנדב אחר כך, יש ילדים שאני מגדיר אותם כבעלי נטיות אינטלקטואליות אותנטיות. אוקיי, הם רוצים ללמוד. הם לא, עזוב, לא, אני לא בקטע להיות רופא עורך דין, או
להביא לא כזה. אני לא יודע מה אני רוצה.
אני גם לא יודע, אבל אני יודע שאני אוהב ללמוד. אלה החנונים, תסתכלי על ילדים מחוננים, תראי שיש להם המון סקרנות. שם אתה יכול לעסוק איתם בהמון דברים, אז לעוד 10-15% הייתי פותח בתי ספר ערכים, בתי ספר של הקולטורציה, ומגדל פה את האליטה התרבותית. בראשונים הייתי מגדל אליטה מקצועית. בחינוך מספר 3 מיועד לילדים שהגדרתי אותם כילדים בעלי, איך הגדרתי אותם? נטיות אינטלקטואליות אוטונומיות. זה לא ילדים שמסתדרים במסגרת, נקודה. יש לנו 10% של ילדים בערך. שום מסגרת. הם חייבים חופש. זה ילד שנחשב מופרע בבית ספר רגיל, הוא בא לבית ספר חופשי, זה לא הפרעת קשב וריכוז אפילו, זה הרבה פעמים הפרעת קשב וריכוז, אבל לא מהטעם הזה אני מדבר. הם באמת ילדים שאתה יכול, שהם חייבים לחוות את כל מה שהם עושים כנובע מבחירה שלהם. כן. בלי זה הם מתחילים, עושים בלגן. אז זה הוויז'ן שלי, בגדול.
אני רוצה, כשאנחנו מדברים על בית ספר אידיאלי, לך להציף עוד נקודה שככה קראתי בספר שלך, והיא מאוד עניינה אותי, אתה נותן שם את הדוגמה של ההיסטוריה הגדולה, כרעיון שבעצם מי שעומד מחורב הוא דיוויד קריסטין, אז אני אשמח אם תוכל קצת להרחיב לגביו.
כן, אני חברתי לקבוצה של אנשים, בעיקר לידידי שמיר יגר, והחלטנו להביא לארץ, לייבא תוכנית לימודים אוסטרלית, שזאת תוכנית הלימודים המדהימה והיפה ביותר שראיתי אי פעם, והמושקעת ביותר, כי היא גם ממומנת על ידי ביל גייטס, אז הוא שם כסף. והרעיון הוא כזה, בואו נלמד את הילדים הכל, את ההיסטוריה הגדולה, את ההיסטוריה של הכל. וההיסטוריה מתחילה איפה? היא מתחילה במפץ הגדול, ההיסטוריה של היקום. בואו ניקח רבר 13.8 מיליארד שנים, נתחיל באיפה שהכל התחיל, באותה נקודה סינגולרית שהתפוצצה המפץ הגדול. אחר כך עוברים שם איזה 400 אלף שנים ונוצרים חומרים ונוצרות גלקסיות וככה דיוויד קריסטיאן, מי שפיתח את התוכנית הזאת זה אדם בשם דיוויד קריסטיאן שהיה היסטוריה, היה היסטוריון של רוסיה אבל הוא לא הסתפק בזה והיה חייב היסטוריה שחוצה את הגבולות הלאומיים וחוצה את הקיום האנושי. בני אדם הופיעו נורא מאוחר, מתי הופיעו פה בני אדם? לפני 5 מיליון שנים, אני חושב, נפרדנו מהפרימטים.
כן, אנחנו עבור במושגים של יקום ואבולוציה.
בדיוק. הוא חילק את כל ההיסטוריה הקוסמית ל8 פרקים. כל פרק קורה משהו, והיקום קופץ לדרגת מורכבות גבוהה יותר. אז בגדול יש לנו את הזה, אחר כך הגלקסיות. לפני 4.5 מיליארד שנים, הכוכב שלנו מופיע, מיליארד שנים לאחר מכן, התא הראשון, עוד כך וכך, התאים עושים קואליציה והופכים לגופים, לדגים, ואחר כך זה וזה. עד ימינו אנו, מחולק מאוד יפה, כל פרק מסביר באופן הגיוני למה קפצנו דרגת מורכבות גדולה יותר. אז התוכנית הזאת, הביג היסטורי, אומרת, חבר'ה, אנחנו מפסיקים לחתוך את המציאות לאינסוף דיסציפלינות, נלמד אתכם את הכל במסגרת סיפור ענק, התחלה עד העתיד, אוקיי, מההתחלה המוחלטת עד העתיד, ועכשיו, ואתם תכניסו עכשיו שם, המורים עולים כל אחד בתורם, נגיד מפץ גדול זה בעיקר פיזיקה.
כן.
אוקיי, אבל שמתחילים חומרים זה המורה לכימיה, מתחילים להופיע חיים על כדור הארץ, ביולוגיה. זה המורה לביולוגיה, יש בני אדם סוציולוגיה, פסיכולוגיה, היסטוריה, ספרות, בקיצור, ותהיה להם תמונה גדולה בראש.
ויש כאן תזמור של המורים, גם על זה אתה מדבר.
והמורים מתוזמרים ויושבים יחד ומלמדים ומתכננים.
עבודה צוותית, זה כבר לא.
עבודה צוותית, בדיוק. זה הרעיון של היסטוריה גדולה, שהייתי רוצה לראות אותו בכל חטיבות הביניים בישראל. הבעיה היא, זה שזה נורא מחלן את ההיסטוריה. אתה יודע, זה גישה, פה אין אלוהים. אין אלוהים שברא את העולם 6 ימים והפריד את המים ממים.
שגם על זה אתה מדבר, אנחנו לא ניכנס לזה, שאחת הבעיות הקשות בישראל והסיבה שאין חזון, זה העובדה שאנחנו מאוד שבטיים, ובעצם אף רפורמה או אף שר חינוך לא יכול באמת לעשות שינוי שהוא בא עם חזון אמיתי, בעל אג'נדה.
נכון.
מתוך ניסיון להתאים לכולם.
בדיוק.
כן. כי יש... זו בעיה פוליטית שאנחנו חיים בתוכה.
כן, לכן אני מציע, בין השאר, גם בעקבות יצחק קשתי, זה לא רעיון מקורי שלי, לחלק את משרד החינוך ל4 משרדי חינוך.
מגזרים.
מגזרים לגמרי.
לפני שאנחנו מסיימים, אולי נתחיל לרגע ממיתוס את המנפץ. מתמטיקה היא לא הכרחית, אתה אומר.
כן, מתמטיקה היא ממש מקצוע לא הכרחי. במובן זה שתראי, אני חושב שיש אחוז או שניים שעוסקים במתמטיקה. את עוסקת במתמטיקה? לא. אני עוסק במתמטיקה? לא. לכן, אני אומר ככה, מתמטיקה יש שלושה מיתוסים על מתמטיקה, שצריך להפריך אותם. אחד, צריך מתמטיקה בחיים. ממש לא צריך מתמטיקה בחיים. ומאז עצמה המצאת המחשבון היא עוד יותר מיותרת. כמובן, אתה צריך לדעת לחשב מה אתה קונה במכולת ואיך לראות את הבית. שטויות, היום יש מחשבון, אתה לא צריך מתמטיקה. אחוז אחד או שניים עוסקים במתמטיקה. קצת רואי חשבון וקצת במדע, אוקיי? ומתמטיקה היא מעטים. אז אחד, היא לא שימושית. שתיים, אמרו, היא מפתחת את החשיבה. מתמטיקה לא מפתחת את החשיבה. אנחנו יודעים מניסויים שנעשו על אלפי ילדים. אתה לוקח ילדים מצוינים במתמטיקה, וילדים בינוניים וחלשים במתמטיקה, אתה נותן להם בעיות בתחומים אחרים, ואין שום הבדל ביניהם. המתמטיקאים לא פותרים בעיות בפסיכולוגיה או סוציולוגיה, אפילו בכלכלה, טוב יותר מתלמידים אחרים. מנה, יש פה ביסוד המחשבה הזאת, זה קוראים לזה מטפורת השריר. כאילו המוח הוא שריר, ואם אני אאמין אותו ברמת משקולות, במתמטיקה, נוכל אחר כך להרים גם רעיתים כבדים. וזה פשוט לא עובד ככה. מתמטיקה מפתחת אך ורק...
חשיבה מתמטית.
נקודה. והדבר השלישי שאומרים, כל אחד יכול. אם הייתה לנו מורה טובה, אם הייתה לי מורה טובה, גם אני, וזה פשוט לא נכון.
לא
זה
נכון.
כישרון גנטי באופן מובהק, כן. שיש אותו ל5-7% באוכלוסייה.
אחת מהאינטליגנציות שגרדנר מדבר עליהן, אינטליגנציה
בדיוק,
כמותית.
בדיוק, ולכן היא סבל גדול לרוב הילדים. מה הייתי עושה מתמטיקה? מלמד בבית ספר יסודי, באמת
חשבון,
את הבסיס.
חשבון.
חשבון, ואחר כך הייתי נותן למוכשרים לעוף על מתמטיקה, כי מתמטיקה זה מקצוע לאנשים צעירים. ילד בגיל 14 יכול לשבת באוניברסיטה. אז הייתי נותן להם לעוף, תעשו כבר בי-איי, עד י' ב' עשיתם בי-איי ותמשיכו אחר כך הלאה.
מדברים על חינוך ואתה אומר, חינוך זה לא בית ספר, זאת אומרת רוב החינוך, אנחנו בטוחים שבית ספר מאוד משפיע על החינוך, אבל האמת היא שאנחנו זוכים להרבה מאוד פלטפורמות חינוכיות, שאתה אומר השבעתן הרבה יותר גבוהה או מכרעת מבית הספר, ואתה מעלה כאן את ה... מן הסתם הבית, התקשורת, המסכים, נכון, רשתות חברתיות, החברים משפיעים על החינוך שלנו, הצבא, יש המון גורמים, אז איפה באמת ממקמים נגיד את הערך של חינוך בית ספרי, בתוך הדבר הזה שנקרא אדם בוגר?
אז קודם כל זה עוד פעם אחד המיתוסים, הכל חינוך, שי פירון פעם הקים תנועה כזאת, הכל חינוך, מה פתאום הכל חינוך? באנגלית יש הבחנה בין education לסקולינג, לנו אין את ההבחנה הזאת, אבל הסקולינג, החינוך הבית ספרי, יש לו השפעה מעטה מאוד על ילדים, מה משפיע על ילדים? אז קודם כל אני רוצה להחזיר לתמונה את הגנטיקה. הגנטיקה היא סופר חשובה. צריך להבין שהגנים הם גורם משפיע. יש אפילו אחד, רוברט פלומין, שהוא מוביל את הגנטיקה בעולם, בחינוך.
כן.
אוקיי? הוא חוקר המון תאומים זהים ורוצה לראות מה לא יודע.
אלה הקלפים הדטרמיניסטים שנולדנו איתם.
נולדנו הקלפים הדטרמיניסטים. הוא אומר פחות או יותר, אני לוקח היום דגימת רוק מתינוק בן שבועיים, ואני אגיד לכם מה יהיה ממוצע הבגרות שלו. בתנאי שהוא חי בהורים סבירים שלא יתעללו בו. נעזוב את הגנטיקה, הבית. לבית יש השפעה עצומה, ההורים משפיעים והאחים הגדולים הקטנים פי אלף מכל בית ספר. מגיל 10 הדבר הכי חשוב זה קבוצת הגיל. הילד עובר מהמשפחה לקבוצת הגיל, הפיר גרופ שלו, והוא הכי רוצה להתקבל, הוא רוצה להיות ילד, רוצה להיות קרוב למלכת הכיתה, היא רוצה להיות, וזה למלך הכיתה, והאימה הכי גדולה שלו שתהיה יום הולדת, לא יזמינו אותו. קוראים לזה FOMO, Fear of Missing Out, הייתה, או שהוא עשה יום הולדת ואף אחד לא בא, זה בכלל זוועה.
טראומה.
אוקיי? טראומה, ובצדק. אם כן, בגיל הזה יש מחקר של ג'ודי סאריס, שהיא טוענת שמה שמשפיע באמת זה לא המשפחה, אלא זה קבוצת הגיל. והיא מראה שם במחקרים, שילדים כל כך רוצים להתקבל בקרב הילדים האחרים, שמשנים את כל אישיותם. נגיד יש מחקר על מבטא. המבטא מתעצב עד גיל 6. אם עלית מרוסיה אחרי גיל 6 או מקוריאה, המבטא נשאר. אבל הילדים, אם הם באו בגיל ההתבגרות הזה, גיל ההתבגרות המוקדם, הם פשוט משנים את המבטא, הם כאילו משנים את המוח. וילד בן 10-12 יש לו עכשיו אנגלית, של אנגלית באזור שלו, אוקיי? הוא מדבר בדיוק, הוא שינה את מבנה המוח, בדחף החזק הנורא הזה להתקבל.
להשתייך לפיר.
אחר כך אני אומר למסכים, ילדים נמצאים 6-7, כמונו, שעות, אנחנו מחוברים לסמארטפון של הסמארטפון. מחקר אחד עכשיו הראה, שאתה לוקח מילד את הסמארטפון לשעה, שעתיים הוא מגלה סימנים פסיכוטיים, אוקיי? מה יש לו? רגרסיה איומה. אז הם לומדים המון מהמסכים. הקניונים. אני אומר, שעה אחת בקניון יש לה יותר השפעה חינוכית מ-100 שעות מחנך. אתה בשעות מחנך מלמד אותם לתרום לכלל, לעשות שירות משמעותי. ילדה הלכה לקניון, היא רוצה עכשיו להיות עשירה ומפורסמת. מה אתם מבלבלים לה את המוח עם שירות משמעותי? היא רוצה לקנות מותגים, היא רוצה להיות מותג בעצמה. לכן אני אומר, יש המון דברים שמשפיעים על החינוך, המון סוכנויות מחנכות, אחד מהם זה בית הספר, והוא החלש שבהם. ואז אני שואל, למה להחליש אותו יותר? שאתם מערבבים את שלושת החינוכים, חינוך כלים, חינוך ערכים, חינוך יחידים, אתם מחלישים. אנחנו כל כך חלשים, למה להחליש את עצמנו יותר? אבל אם היינו רק חינוך כלים, רק חינוך ערכים, רק חינוך יחידים, היינו יכולים לייצר השפעה
חינוכית. להגביר את הנפח הנמוך גם ככה שיש לנו בהשפעה על החינוך.
בדיוק, בדיוק, בדיוק.
עוד דבר אחרון, ובזה נסיים, אתה מצטט את ניטשה שאמר שחינוך טוב לא סב, לא סביב תוכנית הלימודים, לא סביב הילד, אלא סביב המורה.
כן, זה ניטשה שתמיד היה חייב להיות outside the box. לניטשה יש תפיסה חינוכית מעניינת. יש מלחמת עולם. מה במרכז? תוכנית הלימודים או הילד במרכז? ג'ון דיואי כתב על עצמו בצדק, נדמה לי ב-1900, בספר שנקרא הילד והחברה, או בית ספר וחברה, School and Society, ושם הוא אמר על עצמו, אני ביצעתי את המהפכה הקופרניקנית בחינוך. למה הכוונה? קופרניקוס עשה מהפכה גדולה. הוא אמר, חבר'ה, לא השמש סובבת סביבנו, אנחנו סביב השמש.
אך לא במרכז.
אנחנו לא במרכז. בא דיואי ואמר, עד היום תוכנית הלימודים הייתה במרכז, וכל הילדים הסתובבו סביבם, סביב תוכנית הלימודים, והתאימו את עצמם לתוכנית הלימודים. אני אומר, לא. מהיום הילד במרכז, ונתאים לכל ילד תוכנית לימודים משלו. מאז, פחות או יותר מ-1900 עד היום, מלחמת עולם. האם הילד במרכז או תוכנית... וניטשה בא ואמר, חבר'ה, לא זה ולא זה, אלא המורה במרכז. אתם רוצים לקבל הוראה טובה? המורה באמת צריך להיות מורה שמרגיש שהוא מממש את עצמו. מורה בעל תשוקה.
שהוא בתשוקה, שהוא מתווך ידע מתוך...
בדיוק. בואי נחלק את המורים לשלושה סוגים, אוקיי? אני אומר, מורה אמיתי זה born teacher, זה אחד שמלידה. תמיד נדמה לנו להיות היה זה כישרון מלידה, להיות, אני לא יודע, מתמטיקאי, כישרון מלידה, מוזיקאי. אני אומר גם מורה. מה מאפיין את המורה מלידה? וזה המורים שחסרים לנו היום. אני אומר, יש מורה מסוג אחד שהוא מאוד אוהב את תחום הדעת שלו. מת על פיזיקה, מת על ספרות. הממה לא סובל תלמידים. מבחינתו התלמידים זה כאב ראש. הוא מיזנטרופ, הילדים נראים לו באמת שטופי הורמונים, קניבלים, ברברים. לא אוהב אותם, אבל לא אוהב את התחום שלו.
את הידע.
והוא אוהב את הידע, ובגלל שלא התקבל נגיד לאוניברסיטה, הוא רוצה להיות צמוד להיסטוריה שהוא כל כך אוהב, הוא נהיה מורה. יש מורה אחר שאותם אנחנו רואים היום, זאת המורה הקלאסית, כי רוב המורים זה מורות.
שאוהבים ילדים.
שמאוד אוהבים ילדים, אבל לא סובלות את תחום הידע שלהם. תבינה, יחסם לידע הוא דפנסיבי, הוא מתגונן. זה מורות לספרות שבאמת כבר לא קראו ספר כמה שנים, לא הולכות לתיאטרון, מורה לביולוגיה שצמודה לספר אחד וזהו, אבל הן אוהבות ילדים. זה רוב המורות היום. כי רוב המורות מגיעות היום, קוראים לזה דור ראשון להשכלה. הן לא מביאות מהבית הון אינטלקטואלי. הן באו מבית שאין בו ספרים, הן באו מבית שמשלב השפה היה נמוך, והן בכוחות עצמם למדו כל הכבוד, אבל אתה מרגיש שהן לא מחוברות לתחום הדעת, אין להן שדה אסוציאטיבי, הן לא חיות אותו. ויש את המורה האידיאלי, או המורה האידיאלית. זאת מורה שגם אוהבת את התחום שהיא מלמדת, וגם אוהבת תלמידים.
גם את הקהל, לקוחות שלה.
כן, אבל מה היא אוהבת? וזה מאפיין מורה אמיתי, מורה עם תשוקה, מורה שניטשה חלם עליו. זה מורה שהתשוקה שלו היא לגדל ילדים באמצעות תחומי דת. היום אני הולך, נפרק את סיפור העקדה בתנך, ונפרק את סיפור של אדגר קרת, ונעשה מתמטיקה, ואני אגדל אתכם באמצעות הידע כן. הזה. הכיף שלו זה לראות את הניצוץ בעיניים.
ואגב, כשנתקלים בכזה, ונתקלים מדי פעם באיזה okay. מניחית סגולה כזה, זה עושה כזה הבדל.
ואלה המורים שחסרים לנו. כן. יש כאלה בודדים. מורים שהתשוקה, פשן העמוק, המורי שלהם, זה להצמיח ילדים באמצעות ידע.
תגיד, איך מסכמים שיחה כזאת שבארץ אנחנו לא משנים את העולם ולא משנים את פני החינוך בארץ, ובכל זאת כן מדברים על זה, אז מה, כאילו, איך אנחנו, במה אנחנו יכולים לצייד את עצמנו שאולי יהיה בעל ערך פרקטי? כהורים, כאזרחים?
יש איזה הרבה השתמעויות פרקטיות, אני חושב, בשיחה שלנו. קודם כל, כהורים תדעו שאתם הגורם המחנך העיקרי, לפחות עד גיל מסוים. תפסיקו להטיל את הכל על המורים ועל בית הספר. מה שאתם עושים בבית חשוב הרבה יותר ממה שנעשה בבית ספר. זה דבר אחד. שתיים, אני חושב ש... אתם יודעים מה הייתי אומר היום לאמהות כמוך, דנה, תנו לילד קצת לסבול, הוא לא ימות מזה. אנחנו כל כך חוטפים אותם, כל כך רוצים שיהנו, שיהיה להם כיף בבית ספר. בית ספר זה לא מקום של כיף, מה קרה? הוא נתקל בקשיים, הוא לא מסתדר שם, ילד מאיים עליו, מורה משעמם אותו, so what? אלה החיים, אוקיי? אני חושב שלא צריך לעטוף אותו כל הזמן. ויש עוד איזה משמעויות רבות, ובואו נחשוב כולנו איך נייצר סביבות חינוך, אני בכוונה לא אומר בתי ספר, כשאתה אומר בתי ספר מיד עולה בדעתך המבנה הזה שנקרא בית ספר, אלא סביבות חינוך חדשות, שבהם ילדים יעבדו קשה, לא יהיה כיף, לא יהיה בידור, אבל באמת ייחשפו לעולמות חדשים, ויבינו יותר טוב את העולם, ויבינו יותר טוב את עצמם, ובעיקר ירצו להבין ולדעת יותר.
וואו, יורם, אני חייבת להמליץ על הקריאה של הספר שלך למי שמתעניין ורוצה להעמיק. אני לא חושבת שרק מורים ואנשי חינוך שווה שיקראו, אלא גם באמת גם אנחנו כהורים יכולים לזכות להרבה מאוד חשיבה ממעוף הציפור ואיזושהי הסתכלות על עצמנו, על הילדים שלנו, איזושהי הבנה לגבי טבע האדם. עבורי זה היה מאוד מרתק, אפשר לדבר איתך עוד הרבה זמן נראה לי, אז המון תודה שהגעת לכאן.
תודה רבה דנה, גם לי היה מעניין, ואולי נעשה עוד שיחה בעתיד.
באהבה. איך היה לכם? אני מקווה שנהניתם בנימה אישית בפרקי הפודקאסט. מושקע זמן, מחשבה, משאבים רבים בניסיון לזקק ערך משמעותי, לאפשר למידה, הגמשת תודעה וכלים מעשיים. השיתופים שלכם, המלצות ברשתות החברתית, ההודעות המרגשות שלכם, על תמורות אמיתיות בחייכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב, ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים, בינתיים, שבוע טוב ותעלו בטוב.